ואנחנו ממשיכים בלימוד ספר ויקרא, ואנחנו בפרק י"ט. פסוק ג', בעצם לא גמרנו את הכל בנושא פסוק ב'. נאמר, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. אתה יכול לפתוח את החלונות קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. אז למדנו את היחס בין הקדושה לבין גדר הערווה, הסברנו שקדושה היא בעצמה עוצמה של חיים, והעוצמה הזאת היא המפגישה בין הנברא לבין הבורא. יש נקודה אחת קטנה שלא דנו עליה, מה התוכן הפורמלי של הביטוי קדושים תהיו. זאת אומרת, האם זו הבטחה או האם זו מצווה? בסדר? דעת הרמב"ן היא שזו מצווה. כן? הרמב"ן אומר שיש מצווה של קדושים תהיו, שהתוכן שלה זה שלא להיות נבל ברשות התורה. פירוש הדבר, יש דברים שהתורה מתירה אותם, אבל אף על פי כן הם אינם ראויים. למשל, אין איסור בתורה להשתכר. יכול לפי זה אדם לבלות את ימיו בשתייה, בשתיית יין, ואז כל חייו יהרסו, גם מבחינה מידותית ומאוד בהרבה בחינות אחרות, אבל הוא לא יעבור על שום איסור פורמלי של התורה, על זה נאמר שלא תהיה נבל ברשות התורה. או למשל, התורה לא אסרה על האדם לשאת מיליון נשים, אז יישא האדם מיליון נשים ויחיה חיי אישות כל ימיו, ואז יוצא שליבו לא יהיה פנוי לעסוק בחוכמה. אז בעצם הוא נבל ברשות התורה. והדבר הזה הוא שהתורה אסרה אותו בביטוי קדושים תהיו. זאת היא דעת הרמב"ן. דעת הרמב"ם אינה כן כלל וכלל. דעת הרמב"ם היא שאין דבר כזה לאסור דברים שהתורה לא אסרה. אם התורה התירה, זה מותר. אלא, איך האדם באמת לא יהיה נבל ברשות התורה? אומר הרמב"ם, זה יהיה תוצאה טבעית של קיום מצוות התורה. ברגע שהאדם מקיים את מצוותיה של התורה, נוצר אצלו איזון, גם אם הוא יגזים בכיוון אחד, הוא יאוזן על ידי מכלול המצוות, כך שאפשר לסמוך על מה שהתורה אסרה ועל מה שהתורה התירה כדי לבנות אדם ישר. אין שום צורך לאסור דברים נוספים. כן.
ראינו אדם שלכאורה דתי אבל מושחת מבחינת גידתי. אולי נראה כזה אדוק מבחינת...
את אומר, מצאנו אנשים שהם מושחתים מבחינת מידותיהם, אף על פי שהם מקיימים את מצוות התורה. נכון? כן, אז אומר הרמב״ם, זה לא בדיוק ככה. כלומר, לפי הרמב״ם, כדי שמצוות התורה יפעלו על הנפש כראוי, צריך להקדים לזה עוד משהו, הרצון. כלומר, אני צריך לרצות שהמעשים האלה יפעלו עליי. זה כמו שאומרים, אתה יודע, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. מכיר את הביטוי? אבל בתנאי אחד, שיש לבבות. צריך שיהיו לבבות, כדי שהמעשים ימשכו אותם. אם אין לבבות, זה לא יעזור. אז לכן יש קודם כל, אבל אז זה לא יעזור גם אם אדם יקיים את המצווה שלא להיות נבל ברשות התורה. אם אין לו לבבות. כן, זאת היא דעת הרמב״ם.
אבל חסר מידות סליחה זה לא כן. עבירה מצוות מדברת המידה.
קלקול המידות, זה גם, הנה, יש מצווה של והלכת בדרכיו. נכון, אפשר גם את זה לומר. אתה שומע פלחס, זאת אומרת שיש גם מצווה של והלכת בדרכיו, ואז עם אלה, זה גם קדום. מה אתה מחפש שם? זה תנ"ך? זה תנ"ך?
כן.
באיזה שפה? בעברית?
גם.
טוב, בסדר. אז איך הרמב״ם מסביר את הפסוק קדושים תהיו? לפי הרמב״ם, הקדושה היא התוצאה של המצוות. כלומר, אם תקיימו את כל המצוות, התוצאה תהיה שקדושים תהיו. זאת הבטחה. האמת שאפשר להבין את זה כך, שזו מצווה לפרט והבטחה לכלל. כלומר, עבור הכלל זה ברור, אתם ככלל ישראל, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם קדושים תהיו, זאת תהיה ההבטחה. וההבטחה הזאת שהכלל משיא קדושה מחייבת אותי כפרט, בתור מצווה. מובן? כלומר, מה לא מובן? אם אני לא שאל מובן, אתה לא תעשה לא. אני אז הייתי ממשיך, אם לא הייתי שואל את השאלה מובן, אז הייתי ממשיך הלאה, נכון? לא, זה לא בסדר. אני עוד פעם מוכה על זה. אם לא מבינים, צריך להגיד אני לא מבין. טוב, אז אני חוזר. יש הבטחה, כלומר, למדנו ככה, שבה רמב״ם, קידושים תהיו זאת הבטחה. ברמב״ם זו מצווה. אפשר להבין גם באופן שיישב את שניהם, שעבור הכלל קדושים תהיו זאת הבטחה, ועבור הפרט זו מצווה. דהיינו, מאחר והכלל כולו מובטח קדושים תהיו, זה מחייב אותי בתור מצווה לאמץ אצלי את הקדושה שכבר נמצאת בכלל, או שעתידה להיות בכלל. הבנת או לא?
הפרט הולך לפי הכלל, לפי הנגזרת של הכלל.
ההפך, ההפך. הפרט לא הולך לפי נגזרת הכלל. מאחר ויש בכלל קדושה, זה מחייב אותי כפרט להתאמץ לקנות את הקדושה שיש בכלל. הבנת או לא? רק רגע, הבנת או לא?
כלומר, לוקח אידיאל מהכלל ומאמץ אותו,
נעשה לאמץ
את האידיאל
של הכלל. אפשר להגיד. יפה. ברור עכשיו? נפלא. אז לכלל זה הבטחה, ולפרט זו מצווה. פשוט מאוד. כן, בבקשה.
אם זה הבטחה, זה יכול להיות תלוי
במעשי
של הפרט.
לא תלוי, זה בדיוק העניין. הקדושה של הכלל היא קדושה נפרדת מקדושת הפרט. כלומר, השאלה שלך בנויה על ההנחה שהכלל זה סך כל הפרטים, נכון? נכון, אז זה הטעות. הכלל איננו סך הפרטים, אלא הוא מה שמתגלה בפרטים. אבל יש, אפשר לומר, מה שנקרא נשמה כללית, מציאות כללית של הכלל, שאיננה תלויה בשאלה מה הפרט עושה. במילים אחרות, יכול להיות הכלל צדיק והפרטים רשעים.
אז אפשר להגיד, אתם קדושים?
נכון, בעצם קדושים.
כשכתוב פה, תהיו קדושים לעתיד, זה אומר שאתם צריכים לעשות משהו בשביל להשיג את זה.
לא דווקא, לא. אפשר להבין, הבנתי את השאלה, אבל אפשר להגיד ככה, או קדושים תהיו במישור של הכלל, זה כמו קדושים אתם, אפשר להגיד, כיוון שאין הבדלים זמנים, אפשר גם להגיד, קדושים תהיו, אתם מובטחים שתהיו קדושים, אבל זה לא תלוי במעשים שלכם, אלא זה תלוי במהלך הכללי של ההיסטוריה, כלומר ההיסטוריה עושה אתכם קדושים, בסדר? מה שאין כן הפרט, שהוא צריך להתאמץ. כן, בבקשה.
זה קשור ש... בכלל אין בחירה חופשית,
ובפרט יש בחירה חופשית? זה קשור לזה, שלכלל אין בחירה חופשית, ולפרט יש בחירה חופשית. ולהגיד את זה אחרת, בכלל כמעט אין בחירה חופשית, ובפרט בעיקר יש בחירה חופשית. זה לא חתוך גם באופן מוחלט. כן, מה אתה אומר?
למעשה הפרטים, למעשים של הפרטים אין השפעה על קדושת הכלל?
האם יש לפרטים השפעה על קדושת הכלל? יש לפרטים השפעה על ריבוי קדושת הכלל. או התפשטות קדושת הכלל. כמו שלמשל, העגל הוא לא זה שגורם לפרה להניק, אבל כשהעגל יונק, הפרה מניקה יותר. מובן? כן.
מה זה להיות קדושים?
זה שאלה שדנו עליה בשלושת השיעורים האחרונים. היית בשיעורים האחרונים? לא. אז אני לא יכול לעשות את זה לכל החבר'ה שהיו פה. לכן אני לא אענה על שאלתך. בסדר? אבל אתה יכול להוציא מהארכיון של האינטרנט. בסדר? פשוט, כמו שעשינו עכשיו, זה רק הערת סיום לדיון ארוך של שלושה שיעורים. כן, בבקשה.
הרב קצפה ששאגו לויבוביץ' אמר ששלושה אמרו אותו דבר, קורח.
נכון.
הוא ציפט פסוקים מסוימים, לא של קורח, של
רב עודד. אני אחזור על מה שאתה אומר שאני אמרתי. אתה אומר שאני אמרתי, שישעיהו לויבוביץ' אמר ששלושה אמרו אותו דבר, אלוהם, קורח, רבי יהודה הלוי והרב קוק, כי שלושתם אמרו כל העדה כולם קדושים. בסדר? והתשובה הייתה שלא מיני ולא מקצתי. אלה הם שטויות במיץ עגבניות ומטה. שהרי קורח אמר כל העדה כולם קדושים, בעוד שרבי יהודה הלוי והרב קוק אומרים שכל העדה כולה קדושה.
זה לא ציטוטים שלהם,
מה שזה כן. מה? זה לא ציטוטים. זה הסברה. הסברה של מחשבתה. כלומר, הרב קוק אינו אומר, כל העדה כולם קדושים, כי הוא יודע שיש אנשים קדושים, יש אנשים שאינם קדושים. אבל העדה, מצד הכלל, כן, ההבחנה בין קדושה, בין נשמת הכלל לבין הפרטים, העדה כולה קדושה. בסדר? זה בדיוק הביטוי גם, והעמך כולם צדיקים. איך יכול להיות כולם צדיקים? יש צדיקים ולונים מורשאים. אלא, ועמך כולם, כשהם כולם, אז הם צדיקים. כשהם פרטים, יש צדיק, יש בינוני, יש רשע. בסדר? כן, בני. מה הוא יכול לעשות למענך? דבר, נא, אל תחץ. בהקשר
לדבר הזה, למשל, אחרי חטא העגל. זה אפשר להגיד עדיין זה שכל העדה כולם עושים. כי חטא העגל, זאת העם ישראל, כאילו זה היה חטא, אמנם 3,000 רק חטאו, אבל זה היה חטא...
אתה צודק, זאת אומרת, חטאים של רבים, גורמים שאתה לא יכול להגיד כל העדה כולם קדושים, ואף על פי כן כל העדה כולה קדושה. זאת אומרת, הרי זה בדיוק היה הדיון בין משה לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הם עברו עבירה, אז בוא נהרוג אותם. אומר משה, אבל הם כלל ישראל.
לא, משה אומר לשם מצרים.
וגם אומר, זכור לאברהם יצחק וליעקב. זאת אומרת, שיש שיקולים ששייכים לכלל, שהם עוברים את הנוסחה, כלומר, הם מעבירים על הנוסחה הנוגעת לפרט. כי לפי הנוסחה שנוגעת לפרט, מי שעבד עבודה זרה צריך למות. ומי שלא עבד עבודה זרה צריך לחיות. אבל אם הכלל כולו עבדו עבודה זרה, אם הציבור כולו, סליחה, עבדו עבודה זרה, אז אם כך, צריך לא לעשות להם כלום. אתה יודע?
לא,
עשו להם. עשו קטעת, אבל לא, 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 לא קלו. טוב. אחרי כן שסיימנו את ההערות הנוגעות לעניין של הקדושה, ולכן באמת לא נוכל להתעסק בזה כעת, שזו באמת השאלה חשובה מאוד, כי הקדושה לפי מה שלמדנו הלא היא תכלית התורה כולה. נעבור עכשיו לפסוק ג', כלומר מאחר וקדושים תהיו, אז הדבר הזה מחייב שורה שלמה של מצוות שמפורטות בפרשה. כלומר במובן הזה יש לפרשת קדושים, הקדושה של קדושים היא מקבילה לפרשת משפטים. כן, בספר שמות מצאנו פרשה של ריבוי מצוות, פרשת משפטים. בספר ויקרא גם כן פרשה של ריבוי מצוות, פרשת קדושים. זאת אומרת שאיך בנויים החומשים של התורה, על פי הנוסחה הכללית, כלל ופרט וכלל. שהספרים עוסקים בהתחלה בנושאים כלליים, להציב את היסודות של המסר של אותו חומש. אחר כך הדבר הזה מתפרט בפירוט של הרבה מאוד מעשים קטנים, ואחר כך חוזרים אל הכלל הגדול דרך ברית. כן? כל אחד מהחומשים מסתיים עם ברית. בסדר? אז זה כלל, ופרט, כמובן של פירוט, וכלל. עכשיו אנחנו נכנסים לפרטים. בסדר?
טוב.
הבה נקרא. איש אמו ואביו תיראו. ואת שבתותיי תשמורו, אני השם אלוהיכם. שימו לב שזה הסדר ממטה למעלה של הלוח הימני. כן? בלוחות הברית יש שני לוחות. אף על פי שהתורה לא פרטה איך מחולקות המצוות שם, אבל מסורת באומה שזה מתחיל מאנוכי, לא יהיה לך, זכור, לא תישא, כבד. לא, נכון, לא תיסע, זכור, כבד. כלומר, אלה הם חמש המצוות של הלוח הימני, ויש חמישה לא בלוח השמאלי. אז המצווה האחרונה של הלוח הראשון זה כבד. יש פה מקבילה, נכון? איש אמו ואביו תיראו. חוזרים אחורה, ואת שבתותיי תשמורו. חוזרים אחורה, אני השם אלוהיכם. שזה מחייב, לא יהיה לך אלוהים אחרים. אל תפנו אל האלילים ולא מסכה לא תעשו לכם, אני השם אלוהיכם. כן, זה חוזר אחור. כן. כלומר, זה הסדר שבו האדם נפגש עם האלות. אז אני, קדושים תהיו כי קדוש אני, אבל איך אני אפגוש אותך? אז תתחיל מלמטה. כן? איש אמו ואביו תיראו. היה יהודי אחד בווינה בשם זיגמונד פרויד. כתב ספר חשוב, על, נקרא משה ואמונת הייחוד. או משה ואמונת העברים, על פי תורת הפסיכואנליזה שהוא יסד. זה הספר האחרון שהוא כתב בחייו. הספר הזה הוא נפלא, כי הוא מה לשטויות? זאת אומרת, וזה, טוב, זה להבין. הוא ספר חשוב, אני אסביר מדוע. בגלל שהוא החליט לנתח את הסיפור של התורה על משה רבנו, לפי הכללים של תורת הפסיכואנליזה. לגיטימי. אבל יש כמה דברים בסיפור שלא מסתדרים לו עם התיאוריה. אז הוא שינה מספר הנחות יסוד. כלומר, הוא אומר שהסיפור המקורי איננו הסיפור כפי שהוא כתוב בתורה, אלא שמשה היה באמת ילד מצרי שאומץ על ידי העברים, בדיוק הפוך ממה שכתוב בתורה, והוא גם נהרג על ידי העברים במדבר. מה?
שונה לגמרי.
כן, זה שונה לגמרי, אבל הוא היה מוכרח לעשות את זה. למה הוא היה מוכרח לעשות את זה? כדי שזה יתאים להנחות היסוד של הפסיכואנליזה. עכשיו, אני למדתי מזה דבר מאוד חשוב. שאם פרויד אומר את ההפך המוחלט של מה שהתורה אומרת, מה זה אומר? זה אומר שהתורה אומרת את ההפך המוחלט מפרויד. אבל זה אומר גם שזה באותה קטגוריית חשיבה. עכשיו, לאן אני חותר? למשל, מה זה המושג אלוהים בנפש האדם לפי פרויד? זה הסופר אבא. כלומר, הדמות של אבי, אני הולך ומגדיל אותה, זה מקבל את הדמות של אלוהים שיש לי בנפש. מובן? לכן, למשל, תורת משה הייתה תורה, היא תורה קשה, מלאה בדינים. מדוע? כי משה זה אחד שזרקו אותו מהבית. אז הציור שלו, של אלוהים, הוא ציור קשה. כן? כי הרי משה זרקו מהבית בתור ילד.
אז לפי דעתו משה כתב את התורה.
גם אנחנו חושבים שמשה כתב את התורה.
לא, אבל הוא כתב לפי פרויד משה כתב את התורה מדעתו.
זה כן, זה כן. בואו. עכשיו, אז, או שתורת משה על כל פנים, המצוות של תורת משה, הן מצוות שמורות על נפש שסובלת, כי הרי... יש לו רק בעיה אחת, אגב, הוא מקשה בעצמו על דבריו, הוא אומר, מה אם ואהבת לרעך כמוך? כתוב בתורה, איך יכול להיות שבתורת משה, שהיא כל כך קשה, כתוב ואהבת לרעך כמוך?
הוא תירץ. הוא יכול להגיד שמשה רבנו לא אהב את עצמו, אז לכן הוא...
לא, יש לו תירוץ אחר, פחות מתוחכם. הוא אומר, זה האבסורד של האמונה. בכל אמונה יש ממד של אבסורד, אז האבסורד של האמונה ביהדות זה ואהבת לרעך כמוך. עכשיו, לאן אני חותר? אני רוצה להסביר משהו. אז פרויד אומר, מה שאני חושב על אבא שלי, זה מה שאני חושב על אלוהים. מה אומרת המסורת של חז"ל? מה שאתה חושב על אלוהים, זה מה שאתה צריך לחשוב על אבא שלך. הבנתם? אדם צריך לכבד את אביו, למה? כי הוא שותף עם הקדוש ברוך הוא בבריאתו. נכון? שלושה שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אז האדם, אם כן, צריך לכבד, שיכנס. כן. אדם צריך לכבד את מי ששותף עם המעשה בראשית. כלומר, הלשון בחז"ל זה ישווה כבודם לכבוד המקום. כן, זאת אומרת, כמו שאתה מכבד את הקדוש ברוך הוא, כך אתה צריך לכבד את אבא שלך. אז מה זה אומר? אז זה אומר שזה אותו צינור. יש צינור מפולש בין האלוהים לבין אבא שלי, רק שלפי פרויד הצינור הזה הוא ממטה למעלה, ולפי היהדות הצינור הזה הוא ממעלה למטה. פרשטייסט? אתה קומפריד? תביס. בואו. ופרד, מה?
לא תזה עצמך, קודם אמרת שהפסוק הולך
נכון.
אז
זה מה שאני מסביר. הפסוק מתחיל ממטה למעלה. כי הוא כבר יודע מעשרת הדיברות שזה מתחילים ממעלה למטה. כלומר, פרשת קדושים היא השלמה של פרשת יתרו. במובן הזה. זאת אומרת, איש, אמו ואביו תיראו, זה בעצם גונז בתוכו יראת אלוהים. וזאת מדוע? משום שהושווה כבודם של ההורים לכבוד המקום, כי כמו שהאלוה בראני, אף ההורים בראו לי. בסדר? עשאוני, זה נכון. אז כאן ברור? טוב. כן.
למה דווקא האהבה זה מלמעלה למטה והיראה זה מלמטה למעלה?
כי האהבה זה... אני חוזר על השאלה שלך. מדוע האהבה זה ממעלה למטה והיראה ממטה למעלה? פשוט. כי האהבה זה ממעלה למטה.
מהכלל
נכון? לא, זה... אוהבים אותי. זה ממעלה למטה. אין גבול. היראה זה בגלל תחושת המרחק. אז מתחילים אתה למעלה. כן.
ילד מכה צריך לכבד את
אביו. ילד מוכה. ילד מוכה, האם צריך לכבד את אביו כמו שהוא מכבד את אביו? ודאי. המצווה של כיבוד אב ואם איננה מצוות אהבת אב ואם. כלומר, זה שאני צריך לאהוב את ההורים שלי, זה בדיוק כמו שאני צריך לאהוב כל יהודי. יש מצוות ואהבת לרעך כמוך, נכון? אז זה לא נוגע למעמד שלהם בתור הורים. מה שהתורה דיברה עליו זה על כבוד. והכבוד צריך להיות כמו לאדם רגיל, כמו לכל אבא. עכשיו, הייתי אומר יותר מזה. אין אבא שאיננו מכה ברמה זאת או אחרת. אז יש אבא שמכה פיזית. כן? אז זה באמת לא בסדר. כדאי לקרוא לעובדת הסוציאלית. אבל עצם העובדה שהוא אב והוא בן, זה יוצר מתח של תחרות.
תחרות?
ודאי, יוצר תחרות.
זה מחלוקת בגמרא, הרב.
איפה מחלוקת בגמרא?
אם האב מקנה בבנו או לא. יש כאלה שאומרים שכן, יש כאלה שטוענים שכן, יש כאלה שטוענים שלא.
בכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו, נכון?
כן, אז זה מחלוקת.
נכון. אז השאלה הם הולכים לפי המודע או לפי התת מודע. זה הכל, זאת השאלה.
מה זה התת מודע?
במודע, לא, במודע ייתכן שאב לא מקנה בבנו. כן? אבל בתת מודע בוודאי, יש תחרות, ואני אסביר לך גם למה. אדם מאוד רוצה שיהיה לו בן. הוא מאוד שמח שיהיה לו בן. כי זה נותן לו משמעות, הוא מביא חיים לעולם. ברגע שהוא הצליח, עכשיו יש בן, מי חשוב?
הבן.
כלומר, הצלחתו פסלה אותו. הצלחתו הביאה אותו, הפכה אותו לדור הקודם. אותו דבר, כמו שלמדנו פרשת שמיני.
רגע, אבל לכן יש לו אינטרס שהבן יהיה יותר טוב, לא? כי הוא מרגיש שהוא חלק ממנו.
או שיש תחרות, זה לא כך פשוט. למשל, הרבה פעמים אתה רואה אצל ההורים, אמירה, הייתי אומר, משתקת. אני אעזור לך, אל תדאג, אני עושה את הכל בשבילך. מכיר את הביטוי הזה? זה כדי למנוע את הגדילה. זה סוג של יצר הרע, שתלטני, זה אימפריאליזם, שאומר, זה באמת כך, אני לא אתן לך לגדול. כי אתה צריך אותי.
זה מתוך... בשביל שתצריך אותי.
משהו כזה, בדיוק. כן. אגב, המהר"ל אומר, שהקשר בין אב לביתו, גדול מהקשר בין אב לבנו.
ולא בתחרות.
יפה. כי אין תחרות.
וגם בין
האם
לבן.
כן, כן, זה דבר. גם הפסיכואנליטיקאים אומרים את זה. רגע. בסדר ההופכי של פרשת קדושים מול עשרת הדיברות. היכן המקבילה של לא תישא? פשוט. באני השם אלוהיכם. כן, בבקשה. כן.
ההגבלה הזאת בין אב ל...
באני השם אלוהיכם הראשון. השני זה כנגד אנוכי השם אלוהיך. כן, בואו תראה. את האיש יבוא ואביו תיראו, כנגד כבית אביך ותימך. את שבתי תשמעו, זכור את יום השבת. אני השם אלוהיכם, זה כנגד לא תישא. אל תפנו אל האלילים, זה כנגד לא יהיה לך. ואני השם אלוהיכם, כנגד אנוכי. כן, בבקשה.
ההגבלה הזאת בין אב ואלוהים, זה תופס רק בילדות המוקדמת.
ההגבלה בין אב ל...
כן, שצריך ללמוד לאהוב את השם, איך שאתה אוהב את האב, הוא מכבד.
נו.
זה הגבלה שהיא תופסת רק בילדות המוקדמת של אדם, זה לא... כי היכולת של אב, אתה רואה שהיא מוגבלת כבר בגיל יחסית צעיר.
נו.
והיכולת של השם היא בלתי מוגבלת, נכון?
אני חוזר על שאלתך. ההקבלה הזאת שאומרת שהבן לומד מאביו כיצד לכבד את השם, אתה אומר זה רק בילדות המוקדמת. משום שבשלב די מוקדם של החיים, האדם רואה את הגבולות של אביו, בעוד שהוא רואה שהקדוש ברוך הוא אין גבול ליכולתו. תשובה, לא נכון. כי משתי צדדים. א', לגבי מה שאמרת, הגבולות של היכולת של האב. לא נכון. האבא איננו מוגבל כלל וכלל ביכולת להוליד אותי. ובמובן הזה הוא צינור נאמן של האינסוף. במובן הזה זה מוחלט. מה שלא יהיה אבא שלי, מכה, לא מכה, משתקר, לא משתקר. בכל מקרה, החיים באו דרכו. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאמרת שהיכולת האלוהית איננה מוגבלת. אתה צודק, באופן עקרוני. אבל הלכה למעשה, ריבונו של עולם החליט להגביל את פעולותיו. כך שבמובן הזה הקדוש ברוך הוא פועל כלפינו כאבינו. אני לא מגלה את כל יכולתו. כן, אז כך שזה נכון בכל הגילים. לא רק זה, הרבה דברים, הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא לא עושה, למרות שיכול היה לעשות. כן.
אבל נפגשתי עם אנשים שנפגעו מהאבות, למרות שצריך ללמד...
זה כולם אגב. לא, כולם נפגעו, נפגעו אמרת? נפגעו, אנשים שנפגעו מהוריהם, כן.
למרות שצריך ללמד אותם ממש, שההתנהגות של אבא לא לגיטימית. השאלה אם אני אלמד אותו שצריך לכבד את אביו, אבא שלו יהיה לגיטימי וההתנהגות שלו לגיטימית.
ודאי, זה בדיוק העניין, אתה בדיוק תפסת את הנקודה. ההתנהגות של האבא עשויה להיות לא לגיטימית, אבל הכבוד צריך להיות, כי הכבוד הוא לא מצד ההתנהגות שלו.
איך ילד יכול להפריד?
פשוט, כי הכבוד זה לא דבר תועלתי. כמו הכבוד שאני נותן למלכות, או הכבוד שנותנים לחכם, או הכבוד שנותנים לכל אדם. זה מצד שהוא נברא בצלם אלוהים, או מצד שהוא מלך, או מצד שהתורה אצלו, נכון? זה לא מצד מה שאני אפיק ממנו תועלת. הבנת? זה משמעות של המושג כבוד. הרי בשביל הכבוד אנשים גם יכולים להפסיד תועלות. כדי שהאדם לא יתבזה, הוא מוכן גם להפסיד ממון ולהפסיד הרבה דברים, בריאות, נכון? כן. אז בואו נתקדם. איש, אמו ואביו...
מאיפה הבנה הפסיכולוגית הזאת?
שמה?
של האבא.
בין הכבוד לבין ההתנהגות?
של התחרות בין האבא לבין.
התחרות בין האבא לבין. זה כתוב מפורש בחז"ל. אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. כלומר, תפילתו של צדיק בן צדיק עשויה יותר להתקבל. לכאורה זה לא פייר, בדיוק הפוך, לא? אלא... מה מתכוונים חז"ל? שאם אדם הצליח להיות צדיק, למרות שאבא שלו צדיק, סימן שהוא צדיק באמת. ודאי. טוב, אז בואו נראה, עכשיו בואו אני אביא גם עוד מקור במסכת קידושין, שקשורה ישירות למה שאנחנו אומרים. איש אמו ואביו תיראו. עכשיו, וכבד את אביך ואת אמך, ההלכה, התורה מנסחת את זה הפוך. כבד את אביך ואת אמך. זאת אומרת, אף על פי שאני מחויב, מבחינת תיאורטית, במידה שווה, בכבוד ובמורה, כלפי אבי וכלפי אמי, אף על פי כן, בכבוד התורה הקדימה את כבוד האב לכבוד האם, ובמורה הקדימה את מורה האם למורה האב. כן, רש"י גם מביא את זה בשם, במקור זה במסכת קידושין, כן? מדוע כך? אז נאמר, לפי שגלוי לפניו, אני קורא כאן ברש"י, לפני שגלוי לפניו, שהבן ירא את אביו יותר מאמו. ובכבוד, יקדים אב לאם, לפי שגלוי לפניו, שהבן מכבד את אמו יותר מאביו, מפני שמשדלתו בדברים. זאת אומרת, מאחר והנטייה הטבעית היא בכבוד להקדים את האם, לכן, על מנת לאזן את הנטייה הטבעית, התורה הקדימה את כבוד האב לכבוד האם. ובמורה, מכיוון שהנטייה הטבעית היא לירא יותר את האב מן האם, לכן הקדימה הכתוב את מורה האם, כדי לאזן. מה זה אומר? זה אומר שהמצוות אינן באות לפתח את הטבע של האדם, אלא אדרבה, לתקן את הטבע של האדם. מה? זו דוגמה. אני טוען שזו דוגמה סוחפת, אבל אני בינתיים אסתפק בזה. כן? זאת אומרת, יש טעות פדגוגית מצויה אצל מחנכים דתיים. הם אומרים, המצוות זה טבע האדם. נכון? ואז נזקים פדגוגיים עצומים נעשים על ידי זה. כי המורה אומר בכיתה, תלמידים יקרים, היום אנחנו נלמד על התפילה. התפילה היא תנועה טבעית של נפש האדם. התלמיד חושב, הוא מטורף. אני יודע שאני מעדיף להישאר במיטה. לא מספר שטויות כאלה. זה אפשרות אחת. זה כבר נזק גדול. יש אפשרות יותר חמורה שהתלמיד הוא תלמיד טוב. ואז הוא אומר, המורה אמר, זה בטח האמת, שזה הוא המורה. אז אני מטורף. שזה נזק חמור פי כמה וכמה. שאדם יחשוב שהוא לא נורמל. או? מה שהכתוב אומר, כאן זה משהו אחר לגמרי. הנטייה הטבעית שלך היא הפך המצווה. אבל המצווה באה לתקן את הנטייה הטבעית שלך.
הרב, כל המורים של הרב, כל האלה שמדברים לפי תורת הרב כל כך אומרים, המצוות זה השיא האטום הזה. שיא הטבע, והטבע פנים פנימי, ואני יודע כל
לא נכון, המילים... לא נכון. לא נכון. מה שהרב קוק אומר, מן הסתם גם תלמידיו, זה שהמצוות זה הטבע של נשמת האדם. כלומר, הנשמה שלנו, מה שאתה מכנה, הטבע פנים פנים פנימי, כן? זה באמת מתאים למצוות. ברור שהקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו לעשות משהו שאיננו תואם את הווייתנו הפנימית. אבל הטבע הראשוני, הגלוי, שאיתו אני נולד, שאיתו אני חי, הוא דווקא מתנגד למצווה. אתן לך דוגמה פשוטה. מכיר את הביטוי ספק ברכות להקל. מה זה להקל?
לא להגיד.
לא להגיד. זאת אומרת, מה הנחת היסוד? שמה קשה? לומר.
לא, אבל נשום ברכות
להתנה. לא משנה, אבל למה אתה קורא לזה להקל? תגיד, ספק ברכות להחמיר, שלא לומר. נכון? ספק ברכות, אם זה טבעי להגיד ברכה, אז כשאוסרים עליי לומר ברכה, הייתי אומר ספק ברכות להחמיר. אתה רואה, ספק ברכות להקל. לא צריך לומר ברכה. כן? זה מה ש... הביטוי להקל אומר פה משהו. שעשיית המצווה נחשבת כתורך.
אדם לא רוצה להגיד תודה למי שעשה לו תורה?
אני לא יודע, זה איך אתה מסביר את הביטוי ספק ברכות להקל?
אני
שואל את הרב. אתה צודק. אז מה שאתה אומר כאן, שאם אדם, אם מי שעשה לי טובה אני רוצה להגיד לו תודה, זה ההכרה המוסרית שלי שאומרת את זה. אבל ההכרה הטבעית שלי מתנגדת לזה. כלומר, יש באדם שני מישורי זהות. יש מישור זהות ראשוני, שהוא חיית טרף. כן? וכמו שאמרו הקדמונים, האדם זאב לרעהו. יש תחרות. רוצים לאכול אחד את השני. על גבי זה, יש מישור עליון יותר, שהוא ההכרה המוסרית. ההכרה המוסרית היא התנוצצות של מישור עליון יותר בנפש, שהוא הנשמה. הנשמה היא בדיוק מתאימה למצוות. כן? כמו שיש תרייג חלקים בנפש, במצוות, כך יש תרייג חלקים בנשמת האדם. שעשה גידים רוחניים ורמח איברים רוחניים, כל מה שאתה רוצה. אבל הנפש המודעת, הגלויה, המתהלכת בעולם הזה, היא דווקא לא כזאת. היא מתנגדת.
איפה הנפש, מה שנקרא, נשמת האדם?
נשמת האדם זה בא לידי ביטוי על ידי תרגול. יש ביטוי כזה, ותרגילנו בתורתך. כלומר, האדם מחנך את עצמו, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, ובסופו של דבר, יש התהפכות, יש איזה מין מהפכה קופרניקאית. יש גילוי. בהתחלה זה הפוך, אחרי הזיכוך זה משתנה. אז האדם מזדהה עם נשמתו.
אז רב שיבוא ויגיד לי שהמצוות הם כמו הספר, הם כמו
הוראות הפעלה.
לא, הוראות הפעלה זה משהו אחר, נכון?
כן, נכון, זה סגנון ערכים. כן, נו. נו.
אם יבוא הרב ויגיד לי שהמצוות הן בעצם תואמות את האדם והוא רק צריך לקום בבוקר רגל למין וכולו יזרום כמו אברהם אבינו עם שתי קהילתו ואני אגיד לו שהוא מדבר שטויות. הרב יסכים איתי?
אני לא אסכים שתדבר ככה עם רב.
לא, זה גדול כאילו, בלי נזרום את הצד המוסרי לצד ו...
יש בזה משהו, כן, ודאי. כן. כלומר, זה לא נורמלי לקום להתפלל, בקיצור. כן? אין שום דבר בגנים שלי שאומר לי להניח תפילים. ברור? אלא בנשמה שלי זה כתוב. אז התורה גילתה לי את זה. אצל האבות זה היה גלוי. כי האבות היו בעלי הערה נשמתית גבוהה מאוד. כן? האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם היו מקיימים את התורה כשלא ניתנה. כי היה להם נשמה פצץ. והנשמה הזאת הייתה מהירה בקרבה. ולכן הם ידעו מה לקיים. ברור? אצלם המאבק בין הנפש לבין הנשמה לא היה קיים. האם אדם פשוט זוכה להערות נשמתיות? לא.
הרב.
אלא אם כן נזכה, כמו צריך להתאמץ. כן.
למה הרב נגד ההערות הפעלה? כלומר, הביטוי הזה, מה...
אני לא אמרתי שאני נגד.
הרב אבל מוצא מבסוד.
אולי תשאל אותי מה אני חושב על הביטוי הערות הפעלה. ביטוי נמוך. אוקיי? מה, וכי האדם הוא מכונת כביסה. מלבד זה, שזה מנוגד לדברי המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג, בפרק ראשון של תפארת ישראל, מסביר שהמצוות הם ההוצאה אל הפועל של העובדה שיש לאדם נשמה, אבל מצד הטבע הנפשי שלו, המהר"ל מפורש שיש יצר הרע. כלומר, מה שאני בעולם הזה זה יצר הרע. יצר הרע, מה פירוש הביטוי יצר הרע? זה לא ביטוי נוראי, בכלל. יצר הכוונה זה אהבת החיים. אהבת העולם הזה. מי לא אוהב את העולם הזה? מי שלא אוהב את העולם הזה, זקוק לפסיכולוג. כלומר, מי שאין לו יצר הרע, צריך בדחיפות שתי זריקות של יצר הרע. זה חשוב, בלי זה האדם לא יחיה. על גבי זה יש הטבע הנשמתי שמאיר, מרומם, מזכך אותו, עד שבסוף נעשית ברית בין היצר הטוב לבין היצר הרע, וכמו שאמרו חז"ל, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בשני יצריך.
מה
המצוות
זה בשביל לתדלק את הטבע הנשמתי?
אפשר לומר, כן, זה ביטוי של הטבע הנשמתי, כן. טוב, אפשר להמשיך? כן, בבקשה.
אם אני אקדים לבית המדרש כל בוקר, בסופו של דבר אני אוהב את זה, אני...
כן, ודאי, זה נקרא תרגיל לתורת התורה. אם תקדים, תשכים לבית המדרש מוקדם, אז בסוף תאהב את זה. לא, זה לא רק שאתה אוהב, זה לא סתם איזה שכנוע טכני, זה לא פבלוב. אלא זה באמת, הערה נשמתית תהיה בכלל.
מה שאנחנו רוצים לבצע
עוד. נכון, כן.
אפשר להסיק שכל העבודה שלנו זה בעצם על הגוף?
אנחנו לא פועלים על הגוף, אנחנו פועלים על הנפש.
זה, מה זה ביחס?
הנפש זה החלק שבי שאומר אני, שמתהלך בעולם הזה ומעורה בחיי הגוף. לכן הזוהר אומר, נפשה וגוף אחד הוא. זה אני, זה מי שמתהלך בעולם הזה. כן, אצל רוב בני אדם, כלומר, כמעט כל בני אדם, כשהם אומרים אני, מתכוונים לנפש של עצמם. בזוהר. כמעט כל אדם שמתהלך בעולם הזה, זה בעצם מדרגת הנפש. יש יחידי סגולה שאצלם, כשהם אומרים אני, הכוונה אצלם לרוח, ועוד יחידים בהיסטוריה, שכשהם אמרו אני, התכוונו לנשמה שלהם. בסדר? אבל זה לא מידת כל אדם.
מה ההבדל?
בין מה למה?
בין נפש, רוח
ונשמה. בין נפש, רוח ונשמה. יעוין, לצורך זה, בספר נפש החיים, שער א', פרק ט"ו. לא, אתה שואל שאלה מורכבת, אז אני מפנה אותך למקום האמיתי. אני לא רוצה לתת לך תשובה ככה, כלומר, פופולרית. אז יעוין, בספר נפש החיים, שער א', פרק ט"ו. רשמת על עצמך לפחות? אם זה חשוב לך, אתה תסתכל. אם לא חשוב לך, אין שום סיבה שאני אענה לך. בסדר. כן, יש פה שאלה. האם יש הבדל בין כיבוד הורים יהודים לבין כיבוד הורים גויים במקרה של גיור? יש כמה הבדלים, אבל באופן עקרוני. אדם צריך לכבד את הוריו הגויים מדין דרך ארץ. כמו שאמרו חז"ל, שלא יאמרו בא מקדושה חמורה לקדושה קלה. עד עכשיו הוא היה מחויב לחבל את תורה. אז עכשיו שהתגייר, כבר לא אכפת לו מהם, איפה המוסר? אז מסיבות מוסריות אנחנו מחייבים אותו. לא מסיבות הלכתיות של מצווה, זה לא מצוות כיבוד אב ואם, אבל זה דרך ארץ. כן, בבקשה.
כשבן אדם מתגייר,
כן.
אומרים שהנשמה היהודית היא שונה
מהנשמה... נכון. נכון, כשאדם מתגייר הוא מקבל נשמה חדשה, זאת אומרת, הוא מוציאים לו מן ההברגה את הנשמה הקודמת, מביאים לו מהאפסנאות של בית הדין, אחת מהנשמות שהיו בהר סיני, כתוב שנשמותיהם של גרים עתידים להתגייר עמדו בהר סיני. אז יש לכל בית דין מלאי של נשמות כאלה, אומרים לו רק תיכנס למקווה, אל תדאג, זה לא כואב, מוציאים לך את זה, מבריגים חדש, נשמה חדשה. אגב, זה גם קורה לגבי יהודי שעולה לארץ ישראל. ככה אומר רבי אברהם אזולאי, שכשיהודי נכנס, או מגיע לארץ ישראל, בלילה הראשון שהוא ישן, אז הנשמה של חוץ לארץ שלו עולה למעלה, והיא לא חוזרת. הוא מקבל נשמה חדשה. שנאמר, נותן נשמה לעם עליה. אז גם מתגייר זה כך. בוקר טוב הרב, דרך ארץ קדמה לתורה, ואחרי שרכשתי דרך ארץ. אז התורה מגבירה ומבססת דרך ארץ. הזו, ולא מנגדת לה. והראיה שמצאנו חוקים תואמים בין מצוות התורה לחוקי, אפשר אם אפשר להשאיר את ה... אתה באינטרנט שם, אתה ממשיך להרים את השאלה. רק שנייה. לא, צריך פשוט שהוא ירים את המסך לחוקי, לחוקי, תמשיך את השאלה, אני לא רואה. מה? לא, אני אומר להוא שנמצא עכשיו למטה, שידאג להראות לי את התחתית של השאלה. לחוקי חמורן. יפה. טוב, ובכן, אתה צודק. אתה צודק. אבל זה דיברנו עכשיו פעמים רבות, שדרך ארץ קדמה לתורה, ואחרי שניתנה התורה, אז דרך ארץ מתחזקת מכוח התורה. ומכוח זה מצאנו הקבלה בין מצוות של התורה לבין התנהגויות של דרך ארץ בחוקים שקדמו לתורה, כגון חוקי חמורבי שהיו לפני תורת משה. זהו. כן, בבקשה, דבר.
זה נכון שאנשים שהתגיירו,
הסוגם שלהם השתנה אחרי הגיור? לא. לא. אני חוזר על שאלתך, זה בכל זאת, לא כל יום שומעים דברים כאלה. האם זה נכון שאנשים שהתגיירו שינו את סוגדמם אחרי שהתגיירו? תשובה, לא. זה סתם אגדות שחבל שממציאים אותן. טוב. בוקר טוב ונעים, כבוד הרב. אם כך, מדוע בשבת, שבה מתגלה נשמתנו, אני מכוון בלי יום, ביתר סעף, חזר קיצרו בתפילת העמידה משוב תורך? תשובה. כאשר אנחנו בגילוי נשמה, לא צריך לתרוח כל כך. על ידי מעט עמידה, מעט תפילה, עד רבה, אז אתה סופג את ההערה הנשמתית שלך.
מפני התואר של אנשים שבשדות, לא בגלל הנשמה, גלל הגמרא פחות
זמן. לא.
זה לבתי כנסת רחוקים.
לא רק זה. לא, לא, זה לגבי הברכה של מן שבע. אני מדבר על בבוקר, למשל, שלא אומרים יותר משבע ברכות. או למשל, זה שלא אומרים מובא לציון בשבת הבוקר. נכון? אומרים אשרי, ולא אומרים מובא לציון. למה לא אומרים מובא לציון? דוחים את מובא לציון למנחה. למה? מפני תורך ציבור. אני פשוט בהלם מההלכה הזאת. כי שם יש דרשה של הרב, יש מי שברך, ויש מוסיפים, ואשכבות, וענים זמירות, ועוד איזה שיעור קטן, ועוד איזה אלף קדישים. אבל מה? הדבר היחיד שהוא תורך ציבור, ואב הרחמים, ויקום פורקן, וכמו שאתה רוצה. תפילה לשלום המדינה, מעריכים, מעריכים. והחזן, בכלל יהיו חזן מיוחד מחוץ לארץ וכו'. אבל מה? מה שמפריע זה הובא לציון. זה באמת, זה יותר מדי, זה דקה וחצי. איך אפשר? מפני תורך ציבור דוחים את זה לתפילת מנחה. אבל על כל פנים, אבל גם מזה אפשר ללמוד, שאל תאריך כל כך בכל השאר הדברים. כן. אבל, כבר זה חינוך שנתנו לך. אומרים לך, הובא לציון תגיד אחרי הצורה. אבל מה הדבר הזה אומר? זה אומר שבשבת אנחנו צריכים פחות מעשים כדי לזכות להערה הנשמתית. כן, בבקשה.
הרב דיבר לפני זה על תת מודע, שבתת מודע יש לפעמים מצבים סותרים את המודע.
ודאי.
מצד שני, יש את הצד שהנשמתי של הבן אדם.
נכון.
התחברות לנשמה. מה היחס בין
ה... מה היחס בין התת מודע לנשמה? זה יחס הופכי. כלומר, התת מודע זה בעצם המודע של היצר הרע שלי. בסדר? והנשמה זה המודע העליון. נשמה זה מה שאני באופן אידיאלי. בסדר? זה איך שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני להיות. זה מה שאני עתיד להיות. כן. טוב, אז בואו נמשיך. איש אמו ואביו תיראו. אגב, מה ההבדל בין כבוד למורה? פשוט מאוד, יש השלכות הלכתיות. כבוד, מאכיל, מכניס ומוציא, מאכיל ומשקה, ומורה אינו קורא לו בשמו, אינו יושב במקומו, אינו משיב על דבריו. נכון? כלומר, הכבוד הוא אקטיבי, המורה הפסיבי. מכניס
ומוציא?
מכניס ומוציא. למשל, אבא שלך רוצה להיכנס, אתה פותח לו את הדלת. רוצה לצאת? פותח לו. עוזר לו לעבור, לעלות, להיכנס וכו'. ומאכיל ומשקה, הוא מבקש כוס קפה. אתה עושה לו כוס קפה, זה מצד כבוד. בסדר? אגב, מי משלם על הקפה?
אבא.
הוא, כן, הוא משלם. זאת אומרת, אתה אומר לאבא, בסדר, אין בעיה, הנה כוס קפה, 20 שקל. זה בסדר, כן? אבל אתה חייב לעשות לו את הקפה.
למה? אני רואה לא אומר את זה, אני אגב את זה.
התורה לא אומרת צריך לפרנס את אביו. הגמרא לא אומרת צריך לפרנס את אביו. פרנסת אביו זה מדין צדקה, זה לא מדין כבוד או מורה. אדם צריך לעשות צדקה. עם מי צריך אדם לעשות צדקה? עם קרוביו קודם, לפני שהוא עושה לאנשים רחוקים יותר. נכון? זה מדין, הוא בשרך לא תתעלם. אז אם אדם, אביו, יש לו בעיה ממונית, אז צריך לעזור לאביו. אבל לא מדין כבוד. אלא זה מדין צדקה. מה זה? מה זה? אם אין לו, אם אין לו, נותן לו. למה? מדין צדקה, לא מדין כבוד. מדין צדקה. שאדם צריך לתת צדקה לקרוביו לפני שהוא נותן לרחוקים. למשל, אם יש לך אחות, או בן, או דודה, או סבא, או אב, שנמצא במצב של חיסרון, צריך לעזור לו קודם, לפני שאתה הולך לעזור למסכנים בסומליה. למרות שגם המסכנים בסומליה, גם הם צריכים אותך. אבל הקרוב קרוב קודם. איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמור, אני השם אלוהיך. הסמיכות הזאת, חזל למדו ממנה משהו, שצריך, למרות שציוויתי אותך, איש אמו ואביו תיראו, בכל זאת, את שבתותיי תשמור. מה אבא אמינה? מה יכולתי לחשוב? שיהיה מותר לי לחלל שבת, אם אבא שלי אומר לי לחלל שבת? התשובה היא שכן. היה מקום לחשוב את זה. כי אם התורה ציוותה עליי לשמוע לאביו, לאביו, כמו מבגלל שהוקש כבודו לכבוד המקום, כשם שהקדוש ברוך הוא זה שציווה עליי את השבת, באותה מידה יכול אבא שלי לומר לי שלא לשמור את השבת מכוח זה שהוקש כבודו לכבוד המקום. לכן היה צריך פסוק מפורש, את שבתותיי תשמור. כן. למה דווקא את השבת מסעו, כן? ולא מצווה אחרת. נכון? טוב. התשובה, משום שהשבת זה המסגרת הכוללת של הקדושה. אנחנו פרשת קדושים. אז יש שני סוגי קדושה. יש קדושה במקום, זה המקדש. קדושה בזמן, זה השבת. היה אפשר באותה מידה להגיד את איש אמו ואביו תיראו ואת מקדשי תיראו. היה אפשר גם כן באותה מידה. אלא שאדם לא נמצא כל היום במקדש. לכן לא כל יום אביו אומר לו לטמא את קדושת המקדש. לכן דווקא לגבי שבת זה נמצא. כן. דבר. אתה שואל, אם זה על כל המצוות כולן, אז למה דווקא על מצוות השבת? אז אני רוצה פה להוסיף עוד משהו. יש דיון שלם בגמרא לגבי פיקוח נפש דוחה שבת. מניין שפיקוח נפש דוחה שבת? ומובאות שמה 4-5 דעות של תנאים ו-4-5 דעות של המוראים. כל אחד לומד מפסוק אחר. מניין שפיקוח נפש דוחה שבת? בסוף הגמרא מביאה דרשה, והיא אומרת שעל כל הדרשות הקודמות יש קושיה חוץ מעל זו. והיא הדעה שאומרת שזה משום אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. וזה נאמר על כל המצוות. לכאורה, דברי הגמרא תמוהים לחלוטין. וכי כל שאר התנאים והמוראים לא ידעו שיש פסוק וחי בהם שהולך על כל המצוות שיעשה אותם ולא ימות? שיחיה בהם ולא ימות בהם? או? אלא שכנראה שאר התנאים חששו למה שכתוב בספר יחזקאל. כי בספר יחזקאל יש פרק שבו הקדוש ברוך הוא בא בטענות על עם ישראל. אומר, נתתי לכם מצוות, ונתתי לכם את שבתותיי. נתתי לכם את מצוותיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ואת שבתותיי. ואחר כך אתם חיללתם את זה. הם אחר כך לא שמרו את מצוותיי ואת חוקותיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ואת שבתותיי חיללו מאוד. אז רואים שאצל יחזקאל, השבת איננה בכלל המצוות אשר יעשה אותם וחי בהם. כלומר, לכן היה מקום להווה אמינה, שמה שכתוב בתורה וחי בהם, איננו חלל השבת. ברור? כן, שהשבת היא החמורה, היא הכוללת. כמובן? טוב. אל תפנו אל האלילים. ואלוהי מסכה לא תעשו לכם. אני השם אלוהיכם. יש הרבה מצוות בפרשה. חלקן בין אדם לחברו, חלקן בין אדם למקום, וחלקן בין אדם לעצמו. למה? למה? כי זה התנאי של הקדושה. כלומר, הקדושה מופיעה כאשר יש איזון נכון, כשהאדם יוצא ידי חובתו בשלושת הממדים של המוסר. אם יש העדפה של אחד הממדים על שני האחרים, סימן שלא הקדושה היא המובילה את האדם, אלא יש משהו שהוא נגיעה אישית, פנימית, משהו כזה. לכן יש פה תערובת גדולה של שלושת הממדים של המצוות. טוב, בואו נחזור. אל תפנו אל האלילים. מה משמעות ההלכה הזאת? לא. אל תפנו אל האלילים. מה פירוש אל תפנו אל האלילים? מה זה לפנות? תסביר לי מה זה לפנות. מה, להאמין בהם?
לבקש מהם.
בבקשה?
להשקיע תשומת לב מיותרת.
מה זה תשומת לב מיותרת לאלילים?
האלילים זה משהו שמייצג...
עבודה זרה, אבל מה זאת אומרת לתת את תשומת לב? זאת אומרת, אסור להתעניין בעבודה זרה לפי דבריך.
כן.
טוב. אז באמת אתה אומר כמו הרמב״ם. אתה אומר כמו הרמב״ם, אל תפנו אל האלילים, שאסור להסתכל בצורה של עבודה זרה, אסור ללמוד את ספריהם וכדומה. בסדר? רש"י כותב משהו אחר. רש"י כותב, אל תפנו אל האלילים לעובדם. בסדר? אל תפנו אלילים לעובדם. אבל אם לא לעובדם, לפי זה, לא יהיה איסור סתם להתעניין בדברי העבודה זרה. אה, מעניין, ספר עבודה זרה כזה, ספר עבודה זרה כזה, זה מעניין, נשמע לי מאוד בכל. נכון? נכון? זה באמת שאלה גדולה. מה אתה אומר? אתה מדבר מתי אדם חייב סקילה. אדם חייב סקילה על ארבע עבודות. בסדר, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים עכשיו על לב. לא על איסור מיטה או קראת או סקילה או דברים כאלה. אנחנו מדברים עכשיו על לב. האם יש לב כזה של אל תפנו אל האלילים? אז הרמב״ם כתב דבר כזה. בואו נראה את דברי מורנו הגדול, הרמב״ם. מה? יכול להיות, אבל קודם כל נראה מה הם אומרים כולם. הלכות עבודה זרה להרמב״ם. בפרק ב' הלכה ב', ספרים רבים חיברו עובדי עבודה זרה בעבודתה. היח עיקר עבודתה, ומה מעשיה, ומשפטיה. ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותם הספרים כלל, ולא נהרהר בה ולא בדבר מדבריה, ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור, שנאמר אל תפנו אל האלילים. ובעניין הזה נאמר, ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור איך יעבדו, שלא תשאל על דרך עבודתה האחי, אף על פי שאין אתה עובדה, שדבר זה גורם להיפנות אחריה ולעשות כמו שהם עושים, שנאמר, ועשיכן גם אני. וכל הלווין האלו, בעניין אחד הן, והוא שלא יפנה אחר עבודה זרה. וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה. יש פה שאלה גדולה. הרמב״ם באיגרתו לחכמי מונפלייה, אומר במפורש שאין ספר של עבודה זרה שתורגם לערבית שהוא לא קרא. בלחוץ סנהדרין, הרמב״ם בעצמו כותב שכדי להיות מחכמי הסנהדרין צריך להיות חכם בכל התורה כולה וגם לדעת עבודה זרה. איך האדם יוכל לשבת בסנהדרין? איך נמלא את הסנהדרין בחכמים? הרי החכמים האלה כולם צריכים להיות עבריינים, שהם עברו על אל תפנו אל האלילים. ברור? השאלה אם כן, קשה מאוד. עכשיו, מוסיף כאן הרמב״ם. ולא עבודה זרה בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה. אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזרים אנו שלא להעלותה ליבנו. ולא נשיח דעתנו לכך ונחשוב ונימשך אחרי אירועי הלב. מפני שדעתו של אדם קצרה ולא כל הדעות יכולים להשיג האמת על בוריו. יוצא לפי זה שאסור לקרוא את ספרי אריסטו. ומי כמו הרמב״ם? קראם. כי אריסטו היה אפיקורוס, הוא אומר שהעולם קדמון. אני אפילו אוסיף יותר מזה, אסור לקרוא את ספר התורה. כי בספר התורה יש פסוקי אפיקורסות. מי השם אשר ישמע בקולו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. דברי כפירה נוראים, נכון? מובאים בתורה. אז אם כך, זאת אומרת, דם השיטה של אפיקורס, אבל איך אתה מסתדר אם אל תפנו אל האלילים? מובן? יש פה שאלה, פשוט. התשובה היא, מה שאומר הרמב״ם בהמשך. מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולים להשיג האמת על בוריו. כלומר, לא כל אחד יש לו החוכמה שלי, אומר הרמב״ם. לכן, מי שיודע ללמוד, הוא להשיג את האמת שילמד, מי שלא אז לא. ואם יימשך כל אדם, שימו לב לביטוי, יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. כיצד פעמים יתור אחר עבודה זרה, ופעמים יחשוב בייחוד הבורא, שמה הוא, שמה אינו, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, ופעמים בנבואה, שמה היא אמת, שמה היא אינה, ופעמים בתורה, שמה היא מן השמיים, שמה אינה, ואינו יודע המידות שידון בהם עד שידע האמת על בוריו. זאת אומרת, הוא לא למד מורה נבוכים. ונמצא, יוצא לידי מינות. ועל עניין זה, יזירה תורה ונאמר ולא תדרו אחרי לבבכם וכו'. כלומר, לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה. אז זה כל אחד מכם. אם הוא לא למד, אצל רבו. וידמה שמחשבתו משגת האמת וכו'. זאת אומרת, שיש פה דבר מאוד ברור ברמב״ם. אם יש לך רב שמלמד אותך כיצד לדון בשאלות האלה, זה בסדר. אנשים שואלים אותי, האם מותר ללמוד דבר פלוני או אלמוני? כן, אני הולך לאוניברסיטה, יש שם קורס ב', האם מותר להיות שם? אני תמיד אומר, מותר בתנאי אחד, שאתה נשאר בקשר איתי. או עם כל רב שהוא שייתן לך תשובות לשאלות שלך. אבל אם אין לך רב, אז גם תורה אל תלמד. אסור ללמוד תורה בלי רב. טוב, עד כאן להיום. שלום.